بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי י"ט באייר תש"פ, למחרת ל"ג בעומר, הווה אומר ל"ד לעומר תש"פ, מסכת שבת, דף ס"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת ה' אלפים נון ג', עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי מאיר בן רבי ברוך מרוטנבורג, השם יקום דמו, שנפטר בכלא, כשבע שנים אחר שנאסר בדלת תמוז ה' אלפים ממווה ונמסר לקבורה כי"ד שנים אחר כך, בדלת באדר סמך זין. היום הזה בשנת תף קוף עין ה' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי מנחם מנדל בן רבי יוסף מרימנוב, שאמר שיחזיק טובה למדליק נר לעילוי נשמתו. היום הזה עלתה נשמתו לגנזי מרומים בשנת תף שין למד של רבי עזרא בן רבי יצחק עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף. היום הזה בשנת תף שין ונה עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יעקב משה מרדכי בן רבי ישראל גרשון סולובייצ'יק, ראש ישיבת לוצרן בציריך. יעלו נשמותיהם הקדושות ויעמדו לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעדינו ובעד כל כלל ישראל. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה דף סמך זין שלמדנו בל"ג בעומר תש"פ. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה בדף סמך זין הייתה, מדוע כל ישראל יוצאים בזגין? והתשובה, לרבי הושעיה כרבי שמעון, שכל ישראל בני מלכים הם. ולרבה אפילו כחכמים, משום שמדובר בזוג הארוג בכסותו. שאלה שנייה, האם מותר לצאת בחפצים שיש בהם סגולה לרפואה כביצת החרגול ושן שואל ומדוע? והתשובה, לרבי מאיר מותר ולחכמים אסור גם בכל מפני דרכי האמורי. שאלה שלישית, איזה איסור יש לנועה כדרכי האמורי והתשובה ובחוקותיהם לא תלכו? שאלה רביעית, מדוע הותר לצבוע אילן המשיר פעירותיו באדום אף שנוהגים ככה גויים? התשובה, כיוון שמועיל בזה, כדי שירו האנשים ויבקשו עליו רחמים, ובדבר שתועלתו ניכרת מותר, לאביי ורבה. שאלה חמישית, האומר גד גדי, ואל תהיה עייף ביום ובלילה, מדוע הוא אסור, התשובה לתנקמה משום דרכי האמורי, ולרבי יהודה הוא לשון עבודה זרה ממש. שאלה אחרונה, המחסה נר שמן ללא צורך וגורם, שידלק יותר מהר, איזה איסור שייך בו, והתשובה, בל תשחית. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול דף סמך זין במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י"ט באייר תש"פ, ל"ד לעומר תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמך ח' במסכת שבת. תחילתו של הפרק השביעי במסכת שבת, פרק ששמו כלל גדול. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך זין עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף, תחילתו של הפרק השביעי, פרק ששמו כלל גדול. מן המשנה הפותחת במילים כלל גדול אמרו בשבת. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. כל מצוות לא תעשה שעובר עליה במזיד חייב קראת, אם עבר עליה בשגגה חייב קורבן חטאת קבועה. היא נקראת חטאת קבועה מפני שהוא קורבן קבוע לעני כעשיר, או מפני שהיא באה לעולם מן הבהמה בלבד. ולא כמו חטאת הבאה על שבועת ביטוי ועל שבועת העדות ועל תומת מקדש וקודשיו, שהיא קורבן עולה ויורד, שעשיר מביא חטאת בהמה, ואני מביא עולת העוף וחטאת העוף או מנחת חוטא. קורבן עולה ויורד, הכוונה שהחוטא מביא לפי יכולתו הכלכלית. העובר בשוגג על כמה עבירות שחייבים עליהם חטאת, כגון האוכל חילב ודם, חייב חטאת על כל עבירה ועבירה, ואפילו עשה כמה עבירות במעשה אחד, חייב חטאת על כל עבירה. אולם העושה עבירה אחת כמה פעמים, ולא נודע לו בינתיים שחטא, אינו חייב אל החטאת אחת. ומכל מקום לעניין מלאכות שבת, למדנו מן הפסוקים, כפי שתלמד הגמרא לקמן בדף עין, חילוק מלאכות, כלומר שעושה הרבה אבות מלאכות בשוגג חייב חטאת על כל אב מלאכה, אף על פי שכל המלאכות בכלל העזרה של לא תעשה כל מלאכה. וכשם שיש חילוק מלאכות להחמיר ולחייב חטאת על כל מלאכה, כך יש חילוק מלאכות להקל, כגון שחרש חצי שיעור וזרה חצי שיעור, שאין מצטרפים ואינו חייב חטאת. אינו חייב חטאת על עבירה בשוגג, אלא אם כן נודע לו אחר כך שחטא בוודאי, שנאמר בספר ויקרא פרק ד' פסוק כוח, או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו, שכשחטא היה סבור שהוא היתר, ולאחר מכן נודע לו שאיסור היה. ואם הביא את החטאת קודם שנודע לו, אינה מחפרת לו, וכשיוודע לו צריך להביא חטאת אחרת. לכן, אף על פי שעובר עבירה אחת בשוגג כמה פעמים אינו חייב אל החטאת אחת, שהכל שגגה אחת היא, וכמעשה אחד הוא חשוב, ואינו דומה לעובר על כמה איסורים בעלם אחד שהוא חייב חטאת על כל מין עבירה. מכל מקום, אם שגג בה ואחר כך נודע לו וחזר ושגג באותה עבירה עצמה, חייב חטאת על כל אחת ואחת. שהידיעה שנודע לו שעשה איסור מחלקת את המעשים, והרי הן כשתי שגגות, שחיוב החטאת על השגגה הוא בה, ולכן אם לא נודע לו בין חטא לחטא, הרי הכל שגגה אחת ואינו חייב אל החטאת אחת. אבל אם נודע לו בין חטא לחטא, הרי אלו שתי שגגות, ולכן חייב שתי חטאות. ואומנם יש אופנים שעובר עבירה אחת בשוגג כמה פעמים בעלם אחד, חייב חטאת על כל עבירה. כגון שעשה את העבירה בגופים מחולקים, דהיינו כגון שבא על חמש נשים נידות בעלם אחד, שחייב חטאת על כל אחת ואחת. שנאמר ואלישה בנידת תומתה לא תקרא, ולמדנו מכך שנאמר ואלישה ולא ואל נידה, לחייב על כל אישה ואישה. ולדעת רב חיסדא, במסכת קריטות בדף ט"ז עמוד ב', גם השבתות כגופים מחולקים הם. והעושה מלאכה אחת בכמה שבתות בעלם אחד, חייב חטאת על כל שבת ושבת. ואילו דעת רבה היא, שאין השבתות נחשבות כגופים מחולקים, ואינו חייב אלא חטאת אחת על כל השבתות. וכמה מיני שגגות יש. א', אי ידיעת האיסור, כגון שאינו יודע שאסור לזרוע בשבת וזרה. ב', אי ידיעת הסיבה גורמת לאיסור, כגון שאינו יודע ששבת היום ועשה מלאכה. המשנה להלן תבהר באיזו שגגה אמרנו שמביא חטאת על כל מלאכה, ובאיזו שגגה אינו מביא אלא חטאת אחת על כל המלאכות שעשה בשבת אחת, או על כל המלאכות שעשה בכל שבת ושבת. ג', כפי שיבואר בגמרא לקמן בדף סמכתת עמוד א', יש מקרה נוסף של שגגה, והוא אי ידיעת חומר העונש, כגון שלא ידע שהמחלל שבת דינו קרת ועשה מלאכה. העושה אחת מהמלאכות האסורות בשבת במזיד, בעידים ובהתראה, חייב סקילה, כאמור במסכת סנהדרין במשנה בדף נ"ג עמוד א'. בלא עדים או התראה חייב קרת, ובשוגג חייב חטאת. המשנה שלפנינו שפותחת את הפרק השביעי במסכת שבת, פרק ששמו כלל גדול, מבארת כמה חטאות צריך אדם להביא כששגג ועשה כמה מלאכות בשבת. אומרת המשנה פותחת את הפרק השביעי בסוף דף סמך זין. כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת שאינו יודע שיש איסור שבת בתורה, והיינו שהוא סבור שאין איסור מלאכה בשבת, אלא בא רק השבת כדי להתענג ולהינפש בה. ונחלקו התנאים בברייתא לקמן בדף סמכת עמוד ב', אם גם תינוק שנשבע לבין הנוכרים שלא ידע מעולם שיש איסור שבת חייב חטאת, או שרק אם ידע ושכח חייב חטאת, אבל תינוק שנשבע אנוסו ופטור, והתנא לא שנה שאינו יודע עיקר שבת, כדי שלא נטעה לומר שדווקא מי שלא ידע מעולם שיש שבת, כגון תינוק שנשבע לבין הנוכרים, אינו חייב אל החטאת אחת, אבל מי שידע ושכח אינו נחשב שוגה כלל, אלא קרוב למזיד הוא שלא היה לו לשכוח. אז כדי שלא נחשוב ונטעה כך, כתב התנא כל השוכח עיקר שבת. אם כן, כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת, שאינו יודע שיש איסור שבת בתורה, ומחמת כך עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אל החטאת אחת על כל השבתות שחילל, מפני שהכל נקרא שגגה אחת. היודע עיקר שבת שיודע שיש איסור שבת בתורה ושאסור לעשות במלאכות, אבל שכח שהיום שבת, וכן היו כמה שבתות ששכח שהיום שבת, ומחמת כך עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה ולא נודע לו בינתיים שחטא, חייב חטאת אחת על כל שבת ושבת שחילל. שני פסוקים כתובים בעניין, האחד בספר שמות פרק למד א', ושמרו בני ישראל את השבת, ונזכרה בו שבת בלשון יחיד, משמע שמירה אחת לכמה שבתות, דהיינו, שמביא חטאת אחת על כמה שבתות, והאחר, בספר שמות פרק למד א', את שבתותיי תשמורו, ונזכר בו שבתותיי בלשון רבים, משמע שמירה לכל שבת ושבת, דהיינו, שמביא חטאת על כל שבת ושבת. ומסר הכתוב לחכמים לפרש באיזה אופן מדבר כל פסוק. וחכמים פרשו מסברה שהפסוק המחייב חטאת אחת על כמה שבתות מדבר בשוכח עיקר השבת שהכל שגגה אחת. הפסוק המחייב חטאת על כל שבת מדבר בשוכח שהיום שבת אבל יודע עיקר שבת שהימים שבינתיים נחשבים ידיעה לחלק. אף על פי שעובר עבירה אחת בשוגה כמה פעמים בעלם אחד, דהיינו שלא נודע לו בינתיים שחטא, אינו חייב אל החטאת אחת. זה שעשה מלאכות בכמה שבתות חייב חטאת על כל שבת ושבת, שהימים שבינתיים נחשבים כידיעה לחלק, וכל שבת נחשבת כשגגה בפני עצמה. וטעם הדבר הוא, משום שאי אפשר שבימים שעברו בינתיים לא שמע שאותו יום היה שבת. וידיעה זו נחשבת כידיעה לחלק, אף שלא נודע לו שחטא. כיוון שהשגגה הייתה שלא ידע שהיה שבת ודבר זה נודע לו. ולכן חייב חטאת על כל שבת ושבת, ומכל מקום אינו חייב אל החטאת אחת על כל המלאכות שעשה בשבת, כיוון ששגג בשבת, דהיינו שלא ידע שהיום שבת, ולא במלאכות. אומרת המשנה, יודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, לפי שלא ידע שמלאכות אילו אסורות ועשהן כמה פעמים בכמה שבתות, חייב חטאת אחת על כל אב מלאכה ומלאכה. ואין כוונת התנא למעט שאינו חייב על התולדות, שהוא הדין שחייב על כל מלאכה אם עשה תולדות של שני אבות, אלא כוונתו לומר, שאם עשה שתי תולדות של אב מלאכה אחד, או שעשה אב מלאכה ותולדה שלו, אינו חייב אלא אחת. כמו שמפורש בסיפה של המשנה, וחייב חטאת על כל מלאכה אף על פי שעובר עבירה אחת פעמים רבות בעלם אחד אינו חייב אל החטאת אחת, ועשיית כל מיני מלאכה בשבת הוא מין עבירה אחת, שעובר משום לא תעשה כל מלאכה. ולהלן בדף עין, לומדת הגמרא את הדין הזה מפסוקים. אז אם כן, היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, לפי שלא ידע שמלאכות אילו אסורות ועשהן כמה פעמים בכמה שבתות, חייב חטאת אחת על כל אב מלאכה ומלאכה, מפני שכל מלאכה נחשבת כשגגה אחת. אף על פי שחזר ועשה בכמה שבתות, אינו חייב אל החטאת אחת על כל מלאכה, שהכל נחשב כשגגה אחת, כיוון שלא נודע לו בינתיים שחטא. ודווקא לעניין שגיגת שבת אומרים שהימים שבינתיים נחשבים ידיעה לחלק, שאי אפשר שלא נודע לו בינתיים שהיה שבת. אבל עניין שגיגת מלאכות, אין לו לדעת, אם לא שיישב ויעסוק לפני חכמים בהלכות שבת. אמנם אינו נפטר בחטאת אחת על כל המלאכות שעשה באותה שבת, שהרי לא שגג במה שלא ידע שהיום שבת, אלא במה שלא ידע שמלאכות אלו אסורות, והיו כמה שגגות בכל שבת. וזה כדעת רבה במסכת קריטות בדף ט"ז, אבל רב חסדא סבר שם, שהשבתות הם כגופים מוחלקים, שהשבתות הם כגופי מלאכות שאינם דומות זו לזו, כמו זריעה וקצירה, וחייב על כל מלאכה ומלאכה שבכל שבת ושבת. לדעתו של רב חסדא, מה ששנינו שחייב על כל מלאכה ומלאכה, היינו שחייב על כל מלאכה ומלאכה שבכל שבת ושבת. מסיים את המשנה, עושה מלאכות הרבה, מעין מלאכה אחת שעשה כמה מלאכות שהן תולדות של אב אחד, כגון שקצר ובצר ומסק בעלם אחד שכולן תולדות של קוצר, או שעשה אב מלאכה ותולדה שלו. במשנתנו שנויה כדעת חכמים הסוברים שעושה אב ותולדה שלו אינו חייב אל החטאת אחת, ולא כדעת רבי אליעזר הסובר שחייב אחת על האב ואחת על התולדה, אינו חייב אל החטאת אחת על כל המלאכות, מפני שנחשב כמו שחזר ועשה עבירה אחת כמה פעמים. זוהי המשנה שלנו שפותחת את הפרק השביעי, פרק ששמו כלל גדול, משנה שתחילתה בדף סמך זין עמוד ב' וסיומה בדף סמך ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אל החטאת אחת. מבארת הגמרא את הלשון כלל גדול, שואלת הגמרא, מה איתה מה תנא כלל גדול? מה הסיבה ששנה התנא את המילים כלל גדול? הילה אמא משום דקבאי למתני, אם נאמר משום שרצה לשנות לקמן בדף עין ה' עמוד ב', עוד כלל אחר, ולא כלל בו אלא שני פרטים, וכאן כלל ארבעה פרטים, שם שנינו שני דברים, א', כל הקשר להצניע ומצניעים כמוהו, והוציאו בשבת חייב חטאת עליו, וב', כל שאינו קשר להצניע ואין מצניעים כמוהו והוציאו בשבת, אינו חייב אלא המצניעו. אצלנו כללה המשנה בתחילת הפרק ארבעה פרטים, ולכך תנא כאן. שנה התנא אצלנו כלל גדול כיוון שהוא כולל יותר פרטים, ואם כן גם תאמר שלגבי שביעית נמי, גם במסכת שביעית פרק ז' משנה א', שנה התנא כלל גדול אמרו בשביעית. זאת משום דקבאי למתנה שרצה לשנות עוד כלל אחר, במשנה שאחרי זה שם במסכת שביעית, שנה התנא עוד כלל אחר, ולכך תנא שנה ברישא כלל גדול כיוון שהוא כולל יותר פרטים, ונפרט שבמשנה הראשונה שם במסכת שביעית בפרק ז', שנינו כלל גדול אמרו בשביעית כלשהו מאכל אדם ומאכל בהמה וממין הצובעים ואינו מתקיים בארץ, יש לו שביעית ולדמיו שביעית, צריך לאוכלו בקדושת שביעית, ואף את הדבר שקנה בדמים שקיבל עבורו צריך לאכול בקדושת שביעית, יש לו ביעור ולדמיו ביעור. כשקלה המין הזה מן השדה לחיה, החיה לא מוצאת בשדה את המין הזה, באותו זמן האדם צריך לבער את המין הזה מתוך ביתו, ואף את הדבר שקנה בדמים שקיבל עבורו צריך לבער. כך שנינו במשנה הראשונה, ובמשנה שאחריה, במשנה ב' בפרק ז' במסכת שביעית שנינו, ועוד כלל אחר אמרו, כל שאינו מאכל אדם ומאכל בהמה, וממין הצובעים ומתקיים בארץ, יש לו שביעית ולדמיו שביעית, אין לו ביעור ואין לדמיו ביעור. שאף כשקלה לחיה מן השדה, אין חיוב לבער אותו, ואת הדבר שנקנה בדמים שקיבל עבורו. אז אם כן, במשנה הראשונה יש פרטים רבים יותר, לכן קרא התנא, פתח התנא את המשנה הראשונה במילים כלל גדול, המשנה שאחריה פחות פרטים, אז הוא אמר התנא עוד כלל אחר. אותו דבר אצלנו, פתח התנא את פרק שביעי במסכת שבת במילים כלל גדול, כי יש במשנה הזו ארבעה פרטים, ולכמן בדף עין ה' עמוד ב', שנה התנא עוד כלל אחר, כי יש בו רק שני פרטים. אם כך תרצה להסביר, נשאלת השאלה, והרי לגבי מעשר, דקטני ששנה התנא במסכת מעשרות פרק א' משנה א', עוד כלל אחר, ולא תני והוא לא שנה בכלל הראשון את המילים כלל גדול, אף שגם שם הראשון כולל יותר פרטים. ואם כן חוזרת הקושיה, מדוע כאן, בפרק השביעי במסכת שבת, שנה התנא, כלל גדול. רק נפרט שבמסכת מעשרות, ברישא שנינו, כלל אמרו במעשרות, כלשהו אוכל, דהיינו שאפשר לאוכלו לכתחילה ולא רק על ידי הדחק, ונשמר שאינו הפקר, וגידוליו מן הארץ חייב במעשרות. ובסיפא שנינו, ועוד כלל אחר אמרו, כל שתחילתו אוכל וסופו אוכל, כגון ירקות שמיד כשהם גדלים ראויים לאכילה, אף על פי שהוא שומרו לא אוסיף אוכל, שהוא רוצה שיהיו גדולים יותר, חייב קטן וגדול, בין שהוא קטן בין שהוא גדול חייב במעשרות. וכל שאין תחילתו אוכל, אבל סופו אוכל, כגון פירות שאינם ראויים לאכילה עד שיבשילו, אינו חייב עד שיעשה אוכל. והכלל הראשון כולל יותר פרטים מהכלל השני, ובכל זאת, לא שנה התנא שם במסכת מעשרות, בתחילת המסכת את המילים, כלל גדול אמרו במעשרות, אלא פתח ואמר, כלל אמרו במעשרות. בשבעה הגמרא אמר רב יוסי בר רבין לגבי שבת ושביעית דעית בהו אבות ותולדות, שיש בהם אבות ותולדות, לגבי שבת האבות הם למתת מלאכות שהיו במשכן, והמלאכות הדומות לכל הב הן תולדותיו, ולגבי שביעית מלאכות הכתובות בפירוש בפסוק, דהיינו זריעה וקצירה וזמירה ובצירה, נקראות אבות, ושאר המלאכות שבשדה ובקרם נקראות תולדות, כאמור במסכת מועד קטן דף ג' עמוד א'. אז לגבי שבת ושביעית שיש אבות ותולדות, תנא, שנה התנא, כלל גדול. ואפילו לרב הסובר במסכת מועד קטן בדף ב', שמדאורייתא אין תולדות בשביעית, שייך לומר שישנה התנא כלל גדול משום אבות ותולדות, כיוון שמכל מקום יש להם תולדות, מדי רבנן. ככה תוספות בדיבור המתחיל, דאית בי. אבל לגבי מעשר דלית בה, שאין במעשר אבות ותולדות, לא תנא, לא שנה התנא את המילים, כלל גדול. ולפי זה צריך לומר שמה ששנה התנא לקמן בדף עין ה' עמוד ב', וכן במסכת שביעית בפרק ז' משנה ב', עוד כלל אחר, ולא שנה כלל גדול אף שיש להם תולדות, זה משום ששמח על כך שכתב כבר במשנה הראשונה את המילים כלל גדול, וכוונת התנא לומר שעוד כלל גדול אחר נאמר בשבת ונאמר בשביעית. ככה תוספות בדיבור המתחיל, דעית ביבות ותולדות. ואילו החתם סופר מבאר שגם למסקנת הגמרא שרק בדבר שיש לו אבות ותולדות שייך לומר את המילים כלל גדול, מכל מקום זהו רק בדבר שהוא כולל יותר פרטים או שהוא חמור יותר, כמו שסברו בתחילה. ולכן בדין השני, בשבת ושביעית, לא שנה התן הכלל גדול. מקשה הגמרה הוא לבר כפרה דתני. לבר כפרה ששנה בתוספתה שלו, בר כפרה חיבר ברייתות לבאר את דברי המשנה, אומר האורחות צדיקים בשער התורה. אז אם כן לבר כפרה ששנה בתוספתה שלו, כלל גדול גם במעשר, קשה. מהי אבות ומהי תולדות איקה? אילו אבות ואילו תולדות יש במעשר? ומכך שאמר כלל גדול לגבי מעשר מוכח, שאומרים כלל גדול גם בדברים שאין להם תולדות. והדברים צריכים ביור. שהרי מתחילה סברה הגמרא שתן השנה כלל גדול, כיוון שכולל פרטים רבים יותר מהכלל שאחריו. ורק משום שהוקשה לגמרא מדוע לגבי מעשר לא שנה התנה את המילים כלל גדול, אף על פי שהכלל הראשון גדול מהכלל שלאחריו, חזרה בה הגמרא מן התירוץ הזה. ואם כן לבר כפרה ששנה בברייתא שלו כלל גדול גם לגבי מעשר, יש לתרץ את הקושייה הזו כפי שתרצה הגמרא בתחילה, שאת המילים כלל גדול כותבים רק כאשר יש יותר פרטים מאשר בסיפה. תרצים הרמב"ן והרשב"א שייתכן שבר כפרה לא שנה בברייתא שלו כלל אחר במעשר, אלא רק את הכלל הראשון בלבד. עוד הם מתרצים שלא היה נראה לגמרא שחכמים נחלקו על בר כפרה מה נחשב כלל גדול. אם כן חוזרים לקושיית הגמרא לבר כפרה ששנה בתוספתה שלו כלל גדול גם במעשר, נשאלת השאלה איזה אבות ואיזה תולדות יש במעשר, ומכך שאמר כלל גדול לגבי מעשר מוכח, שאומרים את המילים כלל גדול גם בדברים שאין בהם תולדות. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא טעם אחר מדוע שנה התנה כלל גדול. אל עליו היינו טעמה, אלא צריך לומר שהטעם שהתנה שונה כלל גדול לגבי שבת ושביעית, לא בגלל שיש בהם אבות ותולדות, אלא הוא שונה כן במקום שעונשו גדול מדבר אחר. ולכן לגבי שבת שנה התנה כלל גדול, משום שגדול עונשו של שבת יותר משל שביעית, שאיסור שבת חמור מאיסור שביעית. דאילו איסור שבת איתה, בין בתלוש, בין במחובר, בין בדבר שנתלש לפני שבת כגון איסור תוכן ולש, ובין בדבר שהיה מחובר בכניסת השבת, ואילו איסור שביעית בתלוש ליתה, במחובר איתה. איסור שביעית אינו בתלוש, אלא רק במחובר, שאין קדושת שביעית הלאה, אלא על פירות שהיו מחוברים לקרקע בכניסת שנת השביעית. ולגבי שביעית שנה התנה כלל גדול, משום שגדול עונשה של שביעית יותר מן המעשר, שאיסור שביעית חמור מן המעשר, דאילו איסור שביעית איתה ישנו בין במאכל אדם ובין במאכל בהמה, שלגבי שביעית כתוב בספר ויקרא פרק חפי פסוק זין, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. ומהפסוק הזה למדנו בתלמוד הירושלמי במסכת שביעית שקדושת שביעית נוהגת גם במאכל בהמה, ואילו מעשר במאכל אדם איתה, במאכל בהמה ליתה, במעשר במאכל אדם יש חיוב, במאכל בהמה אין. ולבר כפרה דתני כלל גדול גם במעשר, ששנה את המילים כלל גדול גם לגבי מעשר, יש להוסיף ולבהר שגדול עונשו של מעשר יותר משל פאה, דאילו במעשר איתה, במעשר ישנו, גם בתאנה וירק מידי רבנן. מן התורה רק דגן ותירוש ויצער חייבים במעשר, ורבנן תקנו גם על פירות האילן וירק שמאכל אדם, כמו ששנינו במסכת מעשרות במשנה הפותחת, כל שהוא אוכל חייב במעשרות, ואילו פאה ליתה בתאנה וירק. מצוות פאה אינה נוהגת בתאנה וירק. ואילו התנאים האחרים לא שנו כלל גדול במעשר, משום שמעשר אינו חמור מפאה אלא מדי רבנן. ככה תוספות בדיבור המתחיל ולבר כפרה. אז זה הפירוש על פי רשי, שאיסור שבת חמור מאיסור שביעית. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת שבת בייר את הלשון של המשנה כלל גדול, שהעונש של שבת חמור מהעונש של שביעית, שהמחלל שבת עונשו בסקילה. כותב המערשה שלפי פירושו של הרמב״ם, מה שאמרה הגמרא, דאילו שבת איתה בין בתלוש בין במחובר, ואילו שביעית בתלוש ליתה במחובר איתה, איסור שביעית קיים רק במחובר. הכוונה שאיסור שבת חמור מאיסור שביעית, לא בא לפרש מה שאמרה הגמרא, גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית. אלא כוונת הגמרא לשני עניינים, גם שעונשו של המחלל שבת חמור מעונשו של העובר על איסורי שביעית, ועוד שאיסור שבת חמור מאיסור שביעית לפי שהוא נוהג בין בתלוש ובין במחובר. וכך גם יש לפרש במה שאמרה הגמרא לעניין שביעית, שעונשו של העובר על איסורי שביעית חמור מעונשו של מעשר, שהעובר על איסורי שביעית סופו שמוכר מטלטלין שלו וביתו וביתו, וסופו שנמכר לעבודה זרה, כאמור במסכת קידושין דף חף. ועוד שאיסור שביעית נוהג בין במאכל אדם בין במאכל בהמה, מה שאין כן מעשר שאינו נוהג אלא במאכל אדם. וכך גם צריך לפרש במה שאמרה הגמרא לעניין פאה, גדול עונשו של מעשר יותר משל פאה, שמי שלא מעשר פירותיו עונשו מיתה, מה שאין כן בפאה, ועוד שמעשר נוהג גם בתאנה וירק, מה שאין כן פאה שאינו נוהג בתאנה וירק. ומביאה עכשיו הגמרא מהמשניות שיש חילוק בין מעשר לפאה לגבי תאנה וירק. דתנן, שנינו במשנה במסכת פאה, פרק א' משנה ד', כלל אמרו בפאה. מי שקוצר את שדהו לא יקצור את כל השדה כולה, אלא יניח מעט כמה לעניים בסוף השדה, שנאמר בספר ויקרא פרק כ' ג', פסוק כ' ב', לא תחלה פאת שדך בקוצריך. ומה שמניח הוא הנקרא פאה, ומן התורה אין לה שיעור, אפילו יניח שיבולת אחת יצא ידי חובתו, אבל מדי רבנן צריך להניח לכל הפחות אחד מ-60, ומוסיף עליו לפי גודל השדה ולפי רוב העניים ולפי ברכת הזרע, שאם הייתה שדה קטנה מאוד, ואם יניח ממנה אחד מ-60 אינו מועיל לעני, ולכן מוסיף על השיעור, וכן אם היו עניים מרובים מוסיף, ואם זרה מעט ואסף הרבה מוסיף לפי הברכה. וכל המוסיף על הפאה מוסיפים לו שכר ואין לתוספת הזו שיעור, כך הרמב"ם הלכות מתנות עניים, פרק א' הלכה א'. אם כן, נאמר במשנה, במסכת פאה, כלל אמרו בפאה, כל דבר שהוא אוכל ונשמר ואינו מופקר ובעליו שומרים עליו, וגידולו מן הארץ ולקיטתו כאחד שמלקטים את כל הפירות שבשדה בזמן אחד, ולמרות שהלקיטה נמשכת כמה ימים ויש הפסק מעט, נחשב הדבר לקיטתו כאחת, שלא נקרא אין לקיטתו כאחת, אלא כשאין הפירות נגמרים וראויים לאכילה כאחד. כך מסביר החזון איש. ומכניסו לקיום שיכול להתקיים ימים רבים, חייב בפאה. שנאמר לגבי פאה ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדך לקצור, ולמדנו מפסוק זה שאין חייב בפאה, אלא דומה לקציר שיש בו את הדברים הללו. שסתם קציר הוא במאכל אדם, שמאכל בהמה אין דרך לקוצרו, אלא בהמה אוכלת מן המחובר, או שתולשים אותו קצת קצת ונותנים לפני הבהמה. וכן הפקר אין דרך לקוצרו במגל, אלא כל אחד תולש ונוטל. וכן דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון כמין ופטריות, אין דרך לקוצרו, שאין להם שורשים, ואינו דומה לקצירה, כיוון שאינו מחובר באדמה. וכן דבר שאין לקיטתו כאחד כמו תאנה, אין דרך לקוצרו, אלא מלקטים אותו יום-יום. וכן דבר שאין מכניסו לקיום, אין דרך לקוצרו, אלא לוקט לאכילתו יום-יום. כך הפירוש בדרך אמונה. מבארת הגמרא מה באה המשנה למעט בכללים הללו. כל דבר שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ ולקיטתו כאחת, הוא מכניסו לקיום חייב בפאה. אומרת הגמרא, אוכל בא למהותי ספיחי סטיס וקוצה. ספיחין של סטיס וקוצה, המשמשים לצביעת בגדים. ונקטה הגמרא לשון ספיחים ולא סטיס וקוצה סתם, מפני שהדרך במינים אלו שמלקטים אותם אחר 4 או 5 שנים שהשורשים מתפשטים בקרקע ומשביחים, והשורש שלהם הוא העיקר. והטעם שמכל המינים שאינם נאכלים נקטה הגמרא דווקא את המינים הללו, משום שמינים אלו נמנו במסכת שביעית, בכלל המינים שחייבים בשביעית כיוון שעומדים לצבע. ובא להשמיענו, שאף על פי כן פטורים מן הפאה, הועיל ואינם ראויים לאכילת אדם. ונשמר למהותי הפקר, שאם הפקיר את שדהו ובא אחר וזכה בו, אינו חייב בפאה, אבל אם בעל השדה עצמו זכה בשדה המופקרת, חייב בפאה. וגידולו מן הארץ למאותי קמעין ופטריות שאינם יונקים מהקרקע, אלא מהלכלוכית שבאוויר. ולקיטתו כאחת למהותי תאנה שאין מלקטים את פירותיה בפעם אחת, והוא הדין שאינו חייב בפאה ברוב האילנות שאין לקיטתן כאחת, ונוהגת רק ב8 אילנות המפורשים במשנה במסכת פאה, פרק א' משנה א', שרק בהם נמצאו התנאים שנמנו בסוגייתנו. כך התוספות בדיבור המתחיל, ואילו פאה, ומכניסו לקיום למהות הירק, כגון לפת, והכוונה לעלי לפת, כדעת חכמים במסכת פסחים דף נ"ו, הסוברים שעלים אילו אינם חייבים בפאה, אף על פי שמכניסים אותם לקיום, כיוון שאין מקיימים אותם אלא אגב העיקר שלהם. אבל הלפת עצמה ודאי שחייבים בה בפאה, לדברי הכל, כיוון שמקיימים אותם זמן רב. ומדובר שקוצר רק את העלים ומשאיר את עיקרם בקרקע כדי שיוסיפו עלים ואז פטור מן הפאה. אבל אם קוצר את הכל יחד, הכל חייב בפאה. וגם רוב הירקות אינם מתקיימים זמן רב, והם פטורים מן הפאה, אבל יש ירקות שחייבים בפאה, כגון שום ובצל שמתקיימים זמן רב. אילו גבי מעשר תנן, ואילו לגבי מעשר שנינו במשנה במסכת מעשרות, פרק א' משנה א', כלל אמרו במעשר, כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ חייב במעשר. ואילו מה ששנינו לגבי פאה שצריך שתהיה לקיטתו כאחת ומכניסו לקיום, לא תנן, לא נאמר במשנה לגבי מעשר, ואם כן, תאנה שאין לקיטתה כאחת וירק שאינו נשמר, חייבים במעשר ופטורים מן הפאה. נמצא שמעשר חמור מן הפאה. אומר רש"י שכאשר תקנו חכמים לחייב את פירות האילן והירקות במעשר, לא חילקו בין מין למין. ודווקא לגבי מעשר, כיוון שתקנו חיוב מעשר ברוב האילנות, לא חילקו בין תאנה שאין לקיטתה כאחת וירק שאין מכניסו לקיום לבין שאר המינים, ותקנו בכולם, אבל לגבי פאה באילנות שהיא מן התורה, לא רצו חכמים לעשות תקנה מיוחדת לתאנה וירק שאינם חשובים כל כך. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השביעי לעיל בדף סמך זין עמוד ב', אדם ששכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. דנה הגמרא בהלכה הזו. רב ושמואל דאמרי תרווי ורב ושמואל אמרו שניהם מתניתין משנתנו האומרת, בכלל הראשון שהשוכח עיקר שבת אינו חייב אלא חטאת אחת, מדברת בתינוק שנשבע לבין הנוכרים, וגר שנתגייר והלך לבין הנוכרים שלא ידעו מעולם שיש איסור שבת בתורה. ומדובר שהתגייר בפני שלושה ולא הודיעו מצוות שבת, אבל אם התגייר בינו לבין עצמו, אינו גר. כמובן במסכת יבמות דף ממזיין עמוד ב' אומרים התוסות בדיבור המתחיל, גר שנתגייר בין הנוכרים. ואף על פי שבשעת הגירות צריך להודיע לגר מקצת מצוות חמורות ומקצת מצוות קלות, כאמור במסכת יבמות, יש לומר שהודיעו מקצת מצוות אחרות ולא הודיעו מצוות שבת, כך אומר הרמב"ן. וגם אם לא הודיעו כלל, זה לא מעכב את הגירות, אומר הריטב"א. אם כן, אומרים רב ושמואל, המשנה שלנו אומרת בכלל הראשון שהשוכח עיקר שבת אינו חייב אלא חטאת אחת, מדברת בתינוק שנשבע לבין הנוכרים וגר שנתגייר והלך לבין הנוכרים שלא ידעו מעולם שיש איסור שבת בתורה. אבל אם הכיר שיש איסור שבת ולבסוף שכח שיש איסור שבת, חייב חטאת על כל שבת ושבת, מפני שדינו כיודע עיקר שבת ושכח שהיום שבת, ושנינו במשנה שבמקרה כזה חייב חטאת על כל שבת. ובגמרא במסכת כריתות בדף ט"ז עמוד ב' מבואר שהטעם שהיודע עיקר שבת ושכח שהיום שבת חייב חטאת על כל שבת ושבת, זה משום שהימים שבינתיים נחשבים כידיעה לחלק. ומפרש רש"י לעיל בדף ס"ז עמוד ב' שאי אפשר שבימים שעברו בינתיים לא שמע שאותו יום היה שבת, וידיעה זו נחשבת כידיעה לחלק אף שלא נודע לו שחטא. אם כן, לפי זה קשה על מה שפירש רש"י כאן, שאם הכיר שיש איסור שבת ולבסוף שכח שיש איסור שבת, חייב חטאת על כל שבת ושבת, מפני שדינו כיודע עיקר שבת ושכח שהיום שבת. שדווקא ביודע עיקר שבת שייך לומר שהימים שבינתיים נחשבים ידיעה לחלק, כי ודאי נודע לו שהיה שבת, אבל בשכח עיקר שבת, אין לו לדעת איסור זה אם לא שישב ועסק לפני חכמים בהלכות שבת. ואין לומר שוודאי נודע לו איסור שבת. מבארים הפני יהושע ולשון הזהב ברשי שם, שלפי סברת הגמרא עכשיו סברו רב ושמואל כדעת רב חיסדא במסכת כריתות בדף ט"ז, שהשבתות הן כגופין חלוקין. ומשום כך אף אם הכיר ולבסוף שכח שיש איסור שבת, חייב שתי חטאות לפי שכל שבת נידונת כגוף בפני עצמו. ולמסקנת הגמרא טעמם של רב ושמואל הוא, משום שהימים שבינתיים מחלקים כדעת רבה חולק על רב חיסדא. וטעם זה שייך רק ביודע עיקר שבת ושכח שהיום שבת, אבל לא במי ששכח עיקר שבת, כפי שהתבהר. ורבי שמואל אמרו רק שמשנתנו מדברת בתינוק שנשבע לבין הנוכרים וגר שהתגייר לבין הנוכרים. ומה שאמרה הגמרא אבל הכירו לבסוף שכח חייב על כל שבת ושבת, זה לא דברי רבי שמואל עצמם, אלא הגמרא הוסיפה כך בדבריהם, לפי מה שסברה עכשיו שרבי שמואל דיברו על דין הפטור של המשנה, שאינו חייב אל החטאת אחת, והעמידו שמדובר במי שלא ידע מעולם שיש איסור שבת בתורה, ולכן דייקה מדבריהם, שאם ידע שיש איסור שבת בתורה ושכח, חייב חטאת על כל שבת ושבת. ובמסקנה לקמן בדף סמכת עמוד ב' סוברת הגמרא, שרב ושמואל דיברו על דין החיוב של המשנה, שעל כל פנים חייב חטאת אחת. והעמידו שמדובר במי שלא ידע מעולם שיש איסור שבת בתורה. ובאה המשנה להשמיענו שחייב חטאת, ולא כמון בזה סובר שפטור לגמרי. כן, לפי זה אין לדייק מדבריהם שיודע עיקר שבת חייב חטאת על כל שבת ושבת. מקשה הגמרא תנן, שנינו במשנתנו בכלל הראשון, השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. מדייקת הגמרא מכך שאמר התנא השוכח, לאו מכלל דהב ילי ידיעה מעיקרה. האם אין להוכיח מלשון הזו, שמדובר שמתחילה ידע שיש איסור שבת, ולבסוף שכח. שרי לא שייך לשון שוכח, אלא במי שידע ושכח. ומכל מקום אינו חייב אלא חטאת אחת, ולא כמו שמשמע, מדברי רב ושמואל, שבאופן זה חייב חטאת על כל שבת. תרץ את הגמרא, לא, אין להוכיח כך. מהי כוונת התנא ששנה כל השוכח עיקר שבת? דהייתה שכוח ממנו עיקרה של שבת. מעולם. ומה שנקט התנא לשון שוכח, לאו דווקא הוא, אלא נקט לשון קלה, מסביר הריטב"א. ולכן אינו חייב אלא חטאת אחת, אבל אם ידע עיקר שבת ושכח, חייב על כל שבת ושבת, כמו שאמרו רב ושמואל. חוזרת הגמרא ומקשה. מכך שהעמידו רב ושמואל את המשנה ששנינו שחייב חטאת על כל השבתות באופן שלא ידע מעולם שיש איסור שבת, משמע שדווקא באופן זה אינו חייב אל החטאת אחת, אבל אם מתחילה הכיר שיש איסור שבת ולבסוף שכח, מהי? מהי ידינו שהוא חייב חטאת על כל שבת ושבת? וזה דיוק שהגמרא עושה מתוך דברי רב ושמואל, כפי שביארנו. אם כן קשה, עד תעני עד ששנה התנה בכלל השני שהיודע עיקר שבת, אלא ששכח שהיום שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב חטאת על כל שבת ושבת, ליטני היה לו לשנות שאם הכיר שיש איסור שבת, ולבסוף שכח שיש איסור שבת, חייב חטאת על כל שבת ושבת, ואז נדע שכל שכן כל שכן הדין הזה שיודע עיקר שבת ושכח שהיום שבת, שהוא חייב חטאת על כל שבת ושבת. שמה שחייב חטאת על כל שבת באופן ששכח עיקר שבת, זה חידוש גדול יותר. שאף על פי שלא שייך לומר שהימים שבינתיים נחשבים ידיעה לחלק, כי כיוון ששכח שיש איסור שבת, אז הוא לא ידע בינתיים שיש איסור שבת. ואם כן נדע לבד שכל שכן, שאם יודע שיש איסור שבת ושכח שהיום שבת, הוא יהיה חייב חטאת. תרץ את הגמרא, מהי כוונת התנא במה ששנה יודע עיקר שבת? כוונתו שהיה יודע עיקרה של שבת הוא שכחה, ועכשיו אינו יודע כלל שיש איסור שבת. ואם כן, באמת השמיענו התנא שבאופן ששכח עיקר שבת, חייב חטאת על כל שבת ושבת. מקשה הגמרא בדף סמכת עמוד ב', מכך שעמדנו את מה ששנינו במשנה שחייב חטאת על כל שבת ושבת במי ששכח עיקר שבת, משמע שדווקא משום כך אינו חייב אלא חטאת אחת על כל שבת. אבל אם לא שכחה את עיקר שבת, אלא שכח שהיום שבת, מה יהיה הדין? חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה. שאם היה התנא סובר שאינו חייב אלא חטאת אחת על כל שבת, היה לו לערב את שני הדינים ולשנות כך. מי שידע עיקר שבת הוא שכחה, וכן היודע עיקר שבת, אלא ששכח שהיום שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב חטאת על כל שבת ושבת. ומכך שלא ערבם, משמע, שדווקא אם שכח עיקר שבת, אינו חייב אלא חטאת אחת על כל שבת. אבל אם יודע עיקר שבת, אלא ששכח שהיום שבת, חייב על כל מלאכה ומלאכה. אם כן, עד תעני עד ששנה התנא בכלל השלישי, שהיודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה, ליטני היה עליו לשנות שהיודע עיקר שבת ושכח שהיום שבת, חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה, שזה חידוש גדול יותר, שחייב על כל מלאכה, אף שאין כאן אלא שגגה אחת ששכח שהיום שבת. ונדע שכל שכן כל שכן דין זה שיודע שהיום שבת ועשה מלאכות הרבה, שחייב חטאת על כל מלאכה, שהרי יש כאן שגגות הרבה. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, וכל שכנה היא, שגם לפי הבנת הגמרא כעת, יש חילוק בין היודע עיקר שבת ושכח שהיום שבת, לבין יודע שהיום שבת ושכח שמלאכות אילו אסורות. ההבדל הוא שהשוכח שהיום שבת חייב על כל מלאכה ומלאכה של כל שבת ושבת, והשוכח שמלאכות אילו אסורות חייב על כל מלאכה ומלאכה, אבל לא על כל שבת. אז מהו הכל שכן? אומרים התוספות שצריך לומר שלא התכוונה הגמרא להקשות, שהתנא לא ישנה כלל דין זה של היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה. דהיינו ששכח שמלאכות אילו אסורות, אלא כוונת הגמרא להקשות, שהיה לו לתנא לשנות כלל נוסף כדי להשמיענו את שני הכללים הללו. אלא מסיקה הגמרא, רב ושמואל העמידו מתניתין את המשנה, ששנינו בכלל הראשון שהשוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אל חטאת אחת, כשהכיר שיש איסור שבת ולבסוף שכח. ולא כמו שסברנו בתחילה שהעמידו את המשנה במי שלא ידע מעולם שיש איסור שבת. ודרב ושמואל, האופן שבו דיברו רב ושמואל דהיינו, תינוק שנשבע לבין הגויים או גר שנתגייר, נמי גם כן דינו כהכיר שיש שבת ולבסוף שכח דמי. ואחי יתמר וכך נאמרו דבריהם של רב ושמואל. רב ושמואל דאמרי תרווי ושניהם סוברים אפילו תינוק שנשבע בין הנוכרים וגר שנתגייר לבין הנוכרים, כהכיר שיש איסור שבת בתורה ולבסוף שכח דמי, וחייב, חייב קורבן חטאת. כלומר, שרב ושמואל לא באו לפרש את דברי התנא, אלא להוסיף על דבריו, שהתנא שנה כלל זה באופן שידע שיש איסור שבת ושכח, כדי להשמיענו שאינו חייב אלא חטאת אחת על כל השבתות, ולא אומרים שחייב חטאת על כל שבת ושבת. שלכך שנה התנא השוכח עיקר שבת שידע הוא לבסוף שכח, ולא שנה שכוח מעיקרו, הוא לא שנה תינוק שנשבע, מפני שרצה להשמיענו שהשוכח עיקר שבת חייב חטאת אחת על כל השבתות, שלא נתאה לומר שהוא חייב חטאת על כל שבת ושבת. ורב שמואל הוסיפו שאף אם לא ידע מעולם שיש איסור שבת, חייב חטאת אחת, ואין אומרים שפטור לגמרי. אבל עדיין קשה, מדוע לא שנה התנה גם את הדין הזה וגם דין תינוק שנשבע, כפי שקשתה הגמרא לאיל, באומרה ליטני שיכתוב התנה במשנה יודע עיקר שבת וכל שכן. וכוונת הגמרא שם להקשות שהיה לו לתנה לשנות את שני הכללים. כך מקשים התוספות בדיבור המתחיל, כי הכירו לבסוף שכח דמי. תרץ הרמב"ן שהיה פשוט לתנה שאין סברה לחלק בין הכירו לבסוף שכח לבין תינוק שנשבע, כי בשניהם אין ידיעת שבת כלל. ולכן לא שנה את הדין הזה ולא חש להוציא מסברת רבי יוחנן וריש לקיש הסוברים שכן יש חילוק ביניהם. כעת מביאה הגמרא המוראים שחולקים על רב שמואל. ורבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש דאמרי תרוויו אמרו שניהם מה ששנינו שהשוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה. אינו חייב אל החטאת אחת, הוא דווקא אם הכיר שיש איסור שבת בתורה ולבסוף שכח. אבל תינוק שנשבע בין הנוכרים וגר שנתגייר והלך לבין הנוכרים, שלא ידעו מעולם שיש איסור שבת בתורה, פטור מחטאת, משום שהוא סבור שדבר זה מותר, ואומר על דבר איסור שהוא מותר, אינו חייב חטאת, כי הוא אינו נחשב שוגג, אלא כאנוס, והאנוס אינו חייב חטאת. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, אבל תינוק שנשבע פטור. בגמרא בסמוך, מעמידים את דברי רבי יוחנן וריש לקיש, כמונבז, הלומד דין זה מפסוק, ולא מסברה. דהיינו, שלדעת התוספות, גם לרבי יוחנן וריש לקיש, תינוק שנשבע נחשב כשוגג ולא כאנוס, כמו לרב שמואל, אלא שלדעתם לומדים מהפסוק ששוגג זה פטור מקורבן ואינו כשאר שגגות. אז איך רשי אומר שדינו כאנוס? כותב רבינו חננאל שרבי יוחנן וריש לקיש סוברים כמונבז רק במה שאמר שתינוק שנשבע פטור מקורבן ולא במה שדרש מהפסוק. דהיינו שהם סוברים כמונבז הפוטר אותו מן הקורבן אבל לא מן הטעם של מונבז. ולכן מיושב פירושו של רשי. יוצא איפה? שנחלקו רב שמואל עם רב יוחנן וריש לקיש בגדר האבונות שעשה ביותו בכלל תינוק שנשבע. רב שמואל סוברים שזה נחשב כשוגג וחייב על הפחתת, ולרב יוחנן וריש לקיש נחשב כאונס לדעתו של רשי, ואינו חייב עליהם חטאת. ובאחרונים דנו, לגבי מומר קטן, הם מתאבלים עליו. אם הוא אנוס מתאבלים עליו, אם הוא שוגג, אין מתאבלים עליו. וכן אם מותר להכיל לאדם שאינו מברך מחמת שהוא תינוק שנשבע. וצידדו לומר שזה תלוי במחלוקת הזו, אם הוא כשוגג אסור להכילו, ואם הוא כאנוס, מותר להכילו. ועוד אנו לעניין אישה שנתגרשה שלא כהלכה וניסית לאחר, אם היא שוגגת אסורה על בעלה הראשון, אם היא נידונת כאנוסה, אינה אסורה על בעלה. מקשה הגמרא על רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש שנינו בברייתא, כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. כיצד? באיזה אופן נאמר הדין הזה? הרי שהיה תינוק שנשבע לבין הנוכרים וגר שנתגייר והלך לבין הנוכרים ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אל החטאת אחת, וחייב על אדם שאכל כל ימיו חטאת אחת, ועל החלף שאכל כל ימיו חטאת אחת, ועל עבודה זרה שעבד כל ימיו חטאת אחת. והוא הדין על כל איסורי כרת שעבר שאינו חייב אל החטאת אחת. והחידוש במה שחייב חטאת אחת על כל דם שאכל הוא, שאף לרבי יהושע סובר לקמן ודף עין א', שהאוכל דם בכמה מיני תבשילים בעלם אחד חייב חטאת על כל תבשיל, בכל מקום תינוק שנשבע אינו חייב אל החטאת אחת. כך התוספות בדיבור המתחיל, וחייב על אדם אחת. ומונבז חולק על חכמים ופותר אותו מחטאת, וכך היה מונבז דן לפני רבי עקיבא רבו, הועיל ועושה עבירה במזיד קרוי חוטא, שנאמר לגבי הנשבע שבועת עדות, דהיינו שהוא נשבע שאינו יודע עדות לחברו, נאמר ונפש כי תחטא ולא נאמר שם ונעלם, הרי שמדובר במזיד. אם כן, דן מונבז לפני רבי עקיבא רבו, הועיל ועושה עבירה במזיד קרוי חוטא, ועושה עבירה בשוגג גם הוא קרוי חוטא, נפש כי תחטא בשגגה, נאמר בכתוב. לכן יש ללומדם זה מזה, וכך יש לדרוש. מה מזיד מדובר שהייתה לו ידיעה, שהרי אם לא ידע אינו מזיד, אף שוגג מדובר שהייתה לו ידיעה קודם ששכח וחטא. אבל תינוק שנשבע לבין הנוכרים וגר שנתגייר והלך לבין הנוכרים שלא הייתה להם ידיעה מעולם, אינם נקראים חוטאים ואינם חייבים קורבן על שגיגתם. אמר לו רבי עקיבא, הרי אני מוסיף על דבריך. לפי דבריך שיש ללמוד שוגג ממזיד, אני אוסיף על דבריך עוד ותראה אם יעמדו דבריך. אם נאמר שיש לדרוש כך, נלמד גם מה מזיד מדובר שהייתה ידיעה בשעת מעשה העבירה, שהרי אם לא כן אינו מזיד, אף שוגג נאמר שחייב חטאת גם באופן שהייתה לו ידיעה בשעת מעשה. ועל כוחך אי אפשר לומר כך, שהרי אם ידע בשעת מעשה, הוא לא שוגג, הוא מזיד. ואם כן מוכח שאין ללמוד שוגג ממזיד. אמר לו, השיב לו מונבז, הן, אכן אני מחייב חטאת גם באופן שהייתה לו ידיעה בשעה שחטא. ומכל מקום, גם אם ידע את האיסור, אחר כך שכחו חייב חטאת, שלא באה דרשה להוציא את המילה שגגה מפשוטה, שהכוונה למי שהיה שוגג בשעת מעשה, אלא רק להוסיף שאף אם ידע בשעת מעשה, חייב חטאת, כך אומרים התוספות, בדיבור המתחיל כל שכן שאוספת. אז אם כן, אומר לו מונבז, אין, אכן אני מחייב חטאת גם באופן שהייתה לו ידיעה בשעה שחטא, וכל שכן שאוספת על דבריי, והרי אתה מסייע לי. אמר לו רבי עקיבא, לדבריך שחייב חטאת גם אם הייתה לו ידיעה בשעה שחטא, קשה, הרי אין זה קרוי שוגג אלא מזיד. זה הדין ודברים שהיה בין רבי עקיבא למונבז. מסיימת הגמרא את הקושיה על רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, קטן נימיה, מכל מקום שנינו בברייתא, כיצד, באיזה אופן נאמר הדין שהשוכח עיקר שבת אינו חייב אלא חטאת אחת בתינוק שנשבע? בישלמה לרב ושמואל הסוברים, שתינוק שנשבע חייב חטאת, ניחא, אין עליהם קושיה מהברייתא, ששנינו בה שתינוק שנשבע חייב חטאת. אלא לרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש הסוברים שתינוק שנשבע אינו חייב חטאת, קשיא, שהרי בברייתא שנינו שחייב חטאת. תרץ את הגמרא, אמרי לך, יוכלו לתרץ ולומר לך רבי יוחנן ורש לקיש, לא מי איקה מונבז דה פטר, וכי אין בברייתא את שיטת מונבז שפטר תינוק שנשבע מקורבן חטאת? אנן דה אמרינן כמונבז. אנחנו שאמרנו שתינוק שנשבע פטור מחטאת, סברנו כמונבז. שנינו בברייתא שמונבז מחייב חטאת אף את השוגג שהייתה לו ידיעה בשעת מעשה. ברר את הגמרא, מה הייתה מדה מונבז, מה טעמו של מונבז? והגמרא לא שמחה על הלימוד שאמר מונבז לאל שגם המזיד וגם השוגג נקרא חוטה, שהרי השוגג הפוך מהמזיד, המזיד חייב והשוגג פטור, ואם כן אין ללומדם זה מזה. על כוחך שיש לו למונבז טעם אחר ללמוד שוגג ממזיד. משיבה הגמרא דכתיב, כתוב לגבי חטאת של שגגת עבודה זרה, ספר במדבר פרק ט"ו פסוק כ"ט, תורה אחת תהיה לכם, לעושה בשגגה וסמיך לי ובסמוך לו לגבי מזיד כתוב, והנפש אשר תעשה ביד רמה, הקיש הכתוב, ישווה הכתוב, שוגג לגבי חטאת, למזיד לגבי קראת. מה מזיד שחייב קראת מדובר שהייתה לו ידיעה? אף שוגג שחייב חטאת מדובר שהייתה לו ידיעה. ומכוח ההקש הזה יש ללמוד זה מזה, אף שאין שוגג דומה למזיד. מפני שעל כורחך, הקישה משווה מה כתוב, זה לזה. כך מסביר רשי. מבואר מדברי רשי שלפי מונבז הטעם הוא רק משום ההקש ולא משום הבניין אף שאמר מונבז בברייתא הקודמת. מקשים התוספות בדיבור המתחיל, כל שכן שאוספת וכן הרמב"ן, ותוספות הראש. אם טעמו של מונבז הוא רק משום ההיקש, אם כן צריך מונבז ללמוד מההיקש, שרק מי שהייתה לו ידיעה בשעה שחטא, חייב. אבל תינוק שנשבע וכן מי שידע ושכח, יהיו פטורים, שרי מקישים שוגג למזיד. מה מזיד שהייתה לו ידיעה, אף שוגג שהייתה לו ידיעה? כי הרי אין היקש למחצה. ומדוע מחייב מונבז בהכיר ולבסוף שכח? מיישב תוספות הראש את דעת רשי, שאין סברה לומר שהוקש שוגג למזיד להוציא את הלשון שוגג ממשמעותו. שהלשון שוגג משמע שלא ידע בשעת מעשה, ולכן יש לומר שלא בא היקש אלא לחייב, אף אם הייתה לו ידיעה בשעת מעשה, וזה לא בא למעט אלא תינוק שנשבע לבין הגויים, שלא הייתה לו ידיעה מעולם. ואילו הרמב"ן פירש שמונבז למד שוגג ממזיד בבניין אב, והוא לומד מכך שכל שלא הייתה לו ידיעה בכלל פטור, כיוון שאינו דומה למזיד ואינו בכלל חוטא. קושיית הגמרא היא מה טעמו של מונבז שמחייב כשהייתה לו ידיעה בשעת מעשה. דין זה אין ללמוד בבניין אף, שהרי אם נלמד מהבניין אף שאינו נקרא חוטא, עד שתהיה לו ידיעה בשעת מעשה, אם כן נמצא שלעולם פטור, עד שיזיד בלב וקרת. והרי מונבז מודה שאם לא הייתה לו ידיעה בשעה שחטא, חייב חטאת. תרצה הגמרא שדין זה לומד מונבז בהיקש, ונמצא שמהבניין אב לומד מונבז שתינוק שנשבע פטור, ומההיקש לומד מונבז שאף אם הייתה לו ידיעה בשעה שחטא, חייב חטאת. שואלת הגמרא ורבנן החולקים על מונבז, היקש זה מהפסוק תורה אחת מהי אבדילי, מה הם דורשים ממנו? משיבה הגמרא, מבעי להוא, זה נצרח להם לכדמקרי לי רבי יהושע בן לוי לברי, לדרשה שלימד רבי יהושע בן לוי את בנו, שנאמר תורה אחת תהיה לכם לעושה בי שגגה, וכתיב נאמר קודם לכן בתחילת העניין, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, וכתוב בהמשך הפרשה, שמביאים חטאת על השגגה הזו, וכל המצוות היינו עבודה זרה שקולה כנגד כל המצוות. כמה מבואר במסכת הוריות בדף ח', דהיינו שחייבים חטאת על שגיגת עבודה זרה. העובד עבודה זרה במזיד חייב קראת, אם היו שם מעידים והתראה נסכל, ואם עבד בשוגג מביא קורבן חטאת. וכתיב נאמר בסוף הפרשה לגבי העובד עבודה זרה במזיד, והנפש אשר תעשה ביד רמה ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. הרי שהעובד עבודה זרה במזיד חייב קרת ובשוגג חייב חטאת. ומכך שכתוב בפרשה הזו תורה אחת תהיה לכם. לא עושה בשגגה שדין זה נוהג בכל השגגות שבתורה, וקשו כולם. ושבו כל הקורבנות על שגגות של כל העבירות שבתורה, לקורבן שגגת עבודה זרה. מה להלן כמו שבשגגת עבודה זרה דבר שחייבים על סדונו קרת ושגיגתו חטאת? התורה מחייבת להביא חטאת רק על עבירה גמורה שהיא מסעה במזיד. חייב עליה קרת. והיינו כגון שזבח והקטיר וניסך והשתחווה לעבודה זרה אבל מחבק ומנשק. שאין חייבים עליהם קרת. לא. אף כל שאר עבירות שבתורה דבר שחייבים על סדונו קרת ועל שגיגתו חטאת. דהיינו שאינו חייב על שגיגתם חטאת, אלא על עבירה שהיא מסעה במזיד חייב עליה קרת. וחכמים דורשים את סמיכות הפסוקים כרבי יהושע בן לוי, ולא כמו מונבס שלמד מסמיכות הפסוקים, שהשוגג חייב חטאת גם אם הייתה לו ידיעה בשעת מעשה. רבי יהושע בן לוי דורש שבכל התורה אין מביאים חטאת, אלא על דבר שסדונו קרת מסמיכות הפסוקים, שמכך שהפסוק המחייב קרת בעבודה זרה והנפש אשר תעשה ביד רמה ונחרטה, סמוך לפסוק המחייב חטאת בעבודה זרה וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, יש ללמוד שאין חיוב חטאת אלא בדבר שסדונו קרת. וכיוון שבעניין זה נאמר תורה אחת, יש ללמוד שכך הוא בכל התורה, אבל אולי סמיכות הפסוקים לא היה דורש כן. וכן מוכח מכך שאינו לומד מעבודה זרה שאין חייבים חטאת, אלא על דבר שחייבים עליו סקילה כמו עבודה זרה. וזאת משום שהפסוק המחייב סקילה בעבודה זרה איננו סמוך לפסוק המחייב חטאת בעבודה זרה. ורבנן המוזכרים כאן הם רבי עקיבא, שחולק על מונבז בברייתא, ורבי עקיבא מפרש במסכת כריתות בדף זין עמוד ב' את הפסוק הזה, במברך את השם ולא בעובד עבודה זרה. ומכל מקום יש ללמוד לכל התורה שאין חיוב חטאת, אלא על דבר שסדונו קרת, כי הלימוד מפסוק זה וממה שחיוב חטאת הכתוב בפרשה הוא על עבירה שסדונה קרת, וכתוב תורה אחת, כדי ללמד שדין זה נוהג בכל העבירות שבתורה. אין חילוק אם הפסוק מדבר בשגיגת עבודה זרה, או בשגיגת עבירה אחרת שחייבים על סדונה קרת. ככה תוספות בדיבור המתחיל, מה עבודה זרה? אומר הרמב"ן שגם מונבז למד דרשה זו מסמיכות הפסוקים, אלא שהוא סובר שאין הקש למחצה, ולמד מכך שהוא קש שוגג למזיד, שגם השוגג אינו חייב, אלא אם כן הייתה לו ידיעה כמו המזיד. ואילו רבנן סוברים שאין מקישים שוגג למזיד, כיוון שאינם דומים זה לזה, כפי שביארה הגמרא ליל. שנינו בברייתא ליל בדף סמכת עמוד ב' של מונבז, גם אם הייתה לו ידיעה בשעת מעשה נחשב כשוגג. מקשה הגמרא ואלה מונבז שגגה במאי, כלומר, כיוון שידע בשעת מעשה שהוא חוטא, במה הוא נחשב שוגג? שהרי אין חיוב חטאת, אלא לעושה עבירה בשוגג. תרצת הגמרא כגון ששגג בקורבן שידע שעשה איסור שבמזיד חייבים עליו קרת, אבל לא ידע שבשוגג חייבים עליו קורבן חטאת. מונבז סבר שחיוב הקורבן הוא עונש ולא רק הפרה, ומבואר בסמוך שחיוב חטאת הוא במי ששב מידיעתו, דהיינו שאם היו מודיעים לו בשעת מעשה שהוא עושה איסור, היה נמנע מלעשותו. וגם אם לא היה שב אל המחמת ידיעת העונש שבדבר, נקרא שב מידיעתו, ולכן אף בשגיגת קורבן חייב חטאת, שיש לנו לומר שאם היה יודע שהחמירה התורה לחייבו קורבן על עבירה זו, לא היה עושה. כך מסביר החתם סופר. אף על פי שאדם זה יודע שיש עונש קרת על עבירה זו, ומכל מקום אינו חוזר בו מלחתו, יש לנו לומר שאם היה יודע שחייב עליו קורבן, כן היה חוזר בו. כיוון שהקורבן חמור לבני אדם יותר מקרת, שאת חיוב הקרת יכול לבטל אם יעשה תשובה, ואת חיוב הקורבן אינו יכול לבטל גם אם יעשה תשובה. ולכן נקרא שב מידיעתו וחייב קורבן על החטא הזה. עוד יש לומר שאם היה יודע שהעבירה זו חמורה כל כך שיש בה גם חיוב קרת וגם חיוב קורבן, היה חוזר בו. ולכן נקרא שב מידיעתו. ככה תוספות בדיבור המתחיל אלא למונבז שגגה במאי. אומרת הגמרא ורבנן דהיינו רבי עקיבא חולקים על מונבז סוברים ששגגת קורבן לא שמה שגגה ואינו חייב חטאת, אלא אם היה שוגג בעבירה עצמה. והיינו שצריך להיות שוגג בעבירה עצמה שהוא עובר עליה עכשיו. והיינו שכשעושה עבירה במזיד צריכה השגגה להיות בעניין המזיד שיהיה סבור שאינו חייב עליו קרת. אבל אם ידע שהעובר במזיד חייב קרת, אלא שלא ידע שאם יעשה עבירה זו בשוגג חייב עליה קורבן, זה לא נקרא שוגג בעבירה עצמה. שהקורבן הוא על סוג עבירה אחרת, היינו עבירת שוגג ועבירתו היא עבירת מזיד. וכפי שיבואר להלן. מבררת הגמרא ורבנן הסוברים שצריך להיות שוגג בעבירה עצמה שגגה במאי. במה צריכה להיות השגגה? ומסביר הריטב"א שזו אינה קושייה על דברי רבנן, שהרי לרבנן פשוט שיש אופן שהיה שוגג. והיינו, כאחד מהצדדים של הגמרא בסמוך, אלא הגמרא מסתפקת בדעתם האם צריך שיהיה שוגג בלב, או שדי בשגיגת קרת לבד. אם כן, שואלת הגמרא ורבנן שסוברים שצריך להיות שוגג באווירה עצמה, במה צריכה להיות השגגה? האם צריך להיות שוגג בכל האווירה שלא ידע כלל, לא מהלב ולא מהקרת, או שאפילו אם ידע שעובר בלב, אלא שלא ידע שחייבים עליו קרת, הוא נחשב שוגג. מביאה הגמרא שנחלקו בזה המוראים. רב יוחנן אמר, כיוון ששגג בקרת, אף על פי שהזית בלב, נחשב שוגג. רב יוחנן סובר שלדעת רבנן חיוב הקורבן אינו עונש אלא עד הרבה. התורה חסה עליו שתהיה לו כפרה על ידי הקורבן, ולפיכך מה שלא ידע שחייב קורבן, לא נחשב שוגג. שאין סברה לומר שאם היה יודע שחייב קורבן היה חוזר בו, ורק אם נעלם ממנו הקרת, נחשב שב מידיעתו. כיוון שאפשר שאם היה יודע שחייב קרת, היה חוזר בו מלעשות את העבירה. רבנן למדו שהחטאת באה לעבירה שהיא מסעה במזיד חייב עליה קרת מהסמיכות של, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. לפסוק והנפש אשר תעשה ביד רמה ונחרטה. סובר רבי יוחנן שיש ללמוד מסמיכות זו, שאף באופן זה שהיה מזיד בלב, חייב חטאת אם היה שוגג בקרת. לפי שבפסוק הזה לא נזכר עליו, והקורבן אינו מחפר אלא על הקרת ולא על הלב, שהחטאת מחפרת על השגגות. וריש לקיש אמר, אינו נחשב כשוגג עד שישגוג בלב וקרת. אמר רב עמאי תמא דרבי שמעון בן לקיש הסובר שאינו חייב חטאת עד שיש שוגג בלב וקרת. והגמרא לא שאלה מה טעמו של רבי יוחנן, כי טעמו פשוט, שהרי באותו פסוק שממנו למדו חכמים בהיקש לכל התורה שחיוב חטאת בעל דבר שזדונו קרת, לא נזכר לב, מסבירים התוספות בדיבור המתחיל כגון. אם כן, שואל רבא, מה טעמו של רבי שמעון בן לקיש, שכאמור סובר שאינו חייב חטאת עד שיש שוגג גם בלב וגם בקרת? אמר קרא, נאמר בפסוק לעניין נשיא שחטא, ספר ויקרא פרק ד' פסוק כ"ב, אשר נשיא חטא, ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו, אשר לא תעשנה בשגגה ואשם, משמע שאינו חייב חטאת עד שישגוג בלב וקרת שבה, שבפסוק כתוב שעשה את המצוות שלא תעשנה, דהיינו לב, בשוגג. ומכך שלמד ריש לקיש דינו מהפסוק שנאמר בו, אשר לא תעשנה, משמע שבשוגג בלב, חייב קורבן, גם אם יודע שיש איסור בדבר, כגון שיודע שעובר בעשה, מסביר הרשב"א. שואלת הגמרא ורבי יוחנן הסובר שאף אם מזיד בלב חייב חטאת, היי קרא דרבי שמעון בן לקיש מה יעביד לי? מה הוא ישיב על הדרשה הזו? משיבה הגמרא מבאה אלי פסוק זה נצרח לו לחדתניה, כפי שנאמר בברייתא, המופיע במסכת יומא בדף פ' עמוד א' וכן במסכת אוריות בדף ב'. נאמר לעניין יחיד שחטא ועם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, מכך שכתוב מעם במם, משמע שלא כל עם הארץ מביא חטאת. ויש למעט פרט למומר לעבור עבירה במזיד שאינו מתכפר בחטאת, גם אם עבר עליה בשוגג. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי שמעון, דין זה שהמומר אינו מתכפר בקורבן, נלמד ממה שנאמר לעניין נשיא שחטא, אשר לא תעשנה בשגגה והשם, ובסמוך כתוב, או עודה אליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו, משמע שאם מחמת השגגה עבר על האיסור, חייב קורבן. ויש ללמוד מכך שרק השב מידיעתו, שאילו היה יודע שיש איסור במעשה, אז היה נמנע מי לעשותו, מביא קורבן על שגיגתו. אבל אם לא שב מידיעתו, שאפילו היה יודע שיש איסור במעשה הזה, לא היה נמנע מי לעשותו, אינו מביא קורבן על שגיגתו. אם גם בשעה שמביא את הקורבן אינו חוזר בתשובה, פשוט שאין מקבלים את הקורבן ממנו משום זבח רשעים תועבה. ומפסוק זה לומדים שגם אם בשעה שמביא את הקורבן חזר בתשובה, אין מקבלים ממנו כיוון שבשעת העבירה לא היה שב מידיעתו. אומרים תוספות במסכת חולין, בדף ה' עמוד א', ושם מבואר במסכת חולין, שהנפקמינה בן תנקמה לרבי שמעון בן אלעזר הוא במומר לאכול חילף שאכל דם. לתנקמה אין מקבלים ממנו קורבן כיוון שהוא מומר, ולרבי שמעון מקבלים ממנו קורבן כיוון שלגבי חילף היה שב מידיעתו. רבי יוחנן סובר כרבי שמעון בן אלעזר שפסוק זה בא למעט מומר. מקשה הגמרא על שיטת רבי שמעון בן לקיש, תנן. שנינו במשנה לקמן דף ע"ג עמוד א', אבות מלאכות האסורות בשבת 40 חסר אחת, ואבינן בא ונסענו ונתנו בדברי המשנה הזו שם, לקמן בדף ע"ג עמוד ב', מניין הלמה לי, מדוע צריך התנא לפרש את מניין המלאכות, הרי בהמשך פירט את כולם, ואנחנו יכולים למנות לבד כמה מלאכות הן. ואמר רבי יוחנן, התנא בא להשמיענו במניין הזה, שאם הסען לכל המלאכות כולן בעלם אחד, שלא נודע לו בינתיים שחטא, חייב חטאת על כל אחת ואחת, ולא די לו בחטאת אחת משום חילול שבת. ובא התנא להשמיענו סימן בעלמא שנדע כמה חטאות חייב על חילול שבת אחת. מסיימת הגמרא את הקושייה, איך היא משכחת לה, איכן אתה מוצא דין זה שיהיה חייב חטאת על כל אחת ואחת, בזדון שבת ושגיגת מלאכות, שידע שיום זה הוא שבת, אבל לא ידע שמלאכות אילו אסורות בשבת. ואין לומר שמדובר בזדון מלאכות ושגיגת שבת, דהיינו שלא ידע שהיום שבת וידע שהמלאכות הללו אסורות, שהרי שנינו במשנתנו שבאופן כזה אינו חייב לחטאת אחת על כל שבת. וזדון שבת היינו שידע שיש לפחות מלאכה אחת האסורה בשבת. שאם לא ידע כלל שיש מלאכה אסורה בשבת, אי אפשר לומר שנקרא זדון שבת. שהרי הוא סבור שאין חילוק בין שבת לשאר הימים, וכיוון ששגג בכל המלאכות, הרי אין כאן זדון שבת. או שהוא נחשב כשוכח עיקר שבת ששנינו במשנתנו שאינו חייב לחטאת אחת. ואם כן, בישלמה לרבי יוחנן מובן הדבר לרבי יוחנן דאמר, שכיוון ששגג בקרת אף על פי שהזיד בלב חייב קורבן חטאת, אז משכחת לה אתה מוצא אופן שהיה זדון שבת ושגיגת מלאכות, כגון די ידע לה לשבת בלב, שידע שעושה מלאכות האילו עובר בלב, אבל לא ידע שחייב קרת, וזה נחשב זדון שבת כיוון שעבר על הלב במזיד, וחייב קורבן חטאת על כל מלאכה ומלאכה כיוון שהיה שוגג בקרת. אלא לרבי שמעון בן לקיש דאמר שאין חייב חטאת עד שישגוג בלב ובקרת, די ידע לי לשבת במאי, במה נקרא זדון שבת כששגג בכל הלמתת מלאכות, הרי הוא סבור שכל המלאכות מותרות, ואינו יודע שיש חילוק בין שבת לשאר הימים. תרץ את הגמרא לריש לקיש, יש לומר שמדובר די ידעה בתחומין, שידע שיש איסור לצאת בשבת מחוץ לתחום, והתחום הוא לצאת מעבר לאלפיים אמה, מהמקום בו הוא שובט, שזהו איסור שאין חייבים עליו קורבן. במשנה זו ששנינו שהשוגג בכל המלאכות חייב חטאת, שנויה עליבא דרבי עקיבא לשיטת רבי עקיבא הסובר, שאיסור תחומין הוא מן התורה. וחכמים חולקים על רבי עקיבא וסוברים שאיסור תחומין הוא מדרבנן, כאמור במסכת סוטה בדף זך עמוד ב'. ולשיטתם ידיעת איסור זה אינה חשובה ידיעה מעיקר דין שבת. ואם זה הולך לשיטת רבי עקיבא, נחשב זדון שבת כיוון שהוא יודע שיש חילוק בין שבת לבין שאר הימים. וואי רבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף סמכת במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה בסייעת הדשמיה גדולה. שאלה ראשונה, מתי כתוב במשניות כלל גדול להסברו של רבי יוסי ברבין? שאלה שנייה, במה חמורה שביעית ממעשר? שאלה שלישית, באה ואמינה לרב ושמואל, מה הדין בהכיר ששבת הוא לבסוף שכח ועשה מלאכה בכמה שבתות? שאלה רביעית, תינוק שנשבע ועשה מלאכה בכמה שבתות, מה הדין לרב ולשמואל ולרבי יוחנן וריש לקיש? שאלה חמישית, מדוע רבי יוחנן וריש לקיש פותרים במקרה הזה? והשאלה האחרונה על דף סמכת, מה ידעת רבי עקיבא במחלוקת של האמוראים הללו רבי יוחנן וריש לקיש? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה בדף סמכת במסכת שבת. ומכאן אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. כל אוכל שגידוליו מן הארץ ונשמר ולקיטתו כולו כאחת, מכניסים אותו לקיום חייב בפאה, שנאמרו בקוצריכם את קציר ארציכם. כל הדומה לקציר בחמש דרכים האלו, הוא שחייב בפאה, כגון התבואה והקטניות והחרובים והאגוזים והשקידים והרימונים והענבים והזיתים והתמרים, בין רטובים בין יבישים וכל כל כיוצא בהם. אבל אסטיס ופועה וכיוצא בהם פטורים מפני שאינן אוכל. וכן קמעין ופטריות מפני שאין גידוליהם מן הארץ כשאר פירות הארץ. וכן הפקר פטור שאין לו מי שישמרנו שהרי הוא מופקר לכל. וכן התאנים אינם חייבים בפאה מפני שאין לקיטתן כאחת, אלא יש באילן זה מה שיגמר היום ויש בו מה שיגמר לאחר כמה ימים. וכן ירק פטור שאין מכניסים אותו לקיום. השומין והבצלים חייבים בפאה שהרי מייבשים אותם ומכניסים אותם לקיום. וכן האמאות של בצלים, הקליפות מלמעלה שמניחים אותם בארץ לקח מהם הזרע חייבות בפאה וכן כל כיוצא בהם. כל אוכל של אדם הנשמר שגידוליו מן הארץ חייב בתרומה ומצוות עשה להפריש ממנו ראשית לכהן, שנאמר ראשית גנך תירושך ויצהריך תיתן לו, מה דגן תירוש ויצהר מאכל אדם וגידוליו מן הארץ ויש לו בעלים, שנאמר דגנך אף כל כיוצא בהם חייב בתרומה וכן במעשרות. כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר שבת ושכח שנצטוו ישראל על השבת או שנשבע והוא קטן לבין הגויים או שנתגייר קטן והוא לבין הגויים, אף על פי שעשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב לחטאת אחת שהכל שגגה אחת היא. כל המחויב חטאת קבועה לשגיגתו ועשה בשגגה ונודע לו אחר שחטא, אף על פי שלא הייתה לו ידיעה בתחילה שזה חטא, הרי זה חייב חטאת, כיצד תינוק שנשבע לבין הגויים וגדל ואינו יודע מה הם ישראל, ולא דתם ועשה מלאכה בשבת ואכל חלב ודם וכיוצא בהן, כשיוודע לו שהוא ישראלי, הוא מצווה על כל אלו, חייב להביא חטאת על כל עבירה ועבירה, וכן כל כיוצא בזה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים עם משנה יומית, סדר זרעי, מסכת שביעית, פרק שישי, משנה א'. שלוש ארצות בארץ ישראל, השביעית חלוקות לעניין דין שביעית. כל מקום שהחזיקו בו עולי בבל מימי עזרא ונחמיה ואילך, והיינו מארץ ישראל ועד כזיב, כל ארץ ישראל שבדרום עד כזיב, הנמצא צפונית לאקו, לא נאכל מה שגדל שם בשביעית, אינו נאכל לאחר זמן הביור אם לא קיים מצוות ביור, ולא נאבד ואין האדמה נאבדת שם בשביעית, כלומר שבחבל ארץ זה נוהגים כל דיני שביעית, וכל מקום שהחזיקו בו עולי מצרים בכיבוש יהושע מכזיב עד הנהר ועד אמנה, ומשנתנו מציינת את הגבולות הצפוניים של כיבוש עולי מצרים, נאכל מה שגדל שם בשביעית מותר באכילה אף לאחר זמן הביור, או שמותר בכלל לאוכלו בלא קדושת שביעית, לפי שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, אבל לא נאבד. לעניין עבודת הקרקע בשביעית החמירו לאסור שם מדי רבנן, מן הנער ומהאמנה ולפנים, החלק המכונס בין הנער מראשית זרימתו מן הצפון לדרום והמשכו למערב לבין הר המנה, אותו חלק נמצא אומנם בתוך הגבולות המפורטים בפרשת מסעי, אבל לא נכבש על ידי עולי מצרים, לכן נאכל ונאבד בו בשביעית שלא גזרו שם כלל איסורי שביעית. מסכת שביעית פרק ו' משנה ב', עושין בתלוש בסוריה, מותר לעשות בסוריה כל העבודות בפירות של השביעית התלושים, אבל לא במחובר בפירות שביעית המחוברים קודם שנתלשו, כמו שהמשנה מפרשת והולכת. דשים וזורין תבואה ודורכין ענבים ומעמרין עוקדים צרורות של שיבולים לעומרים, אבל לא קוצרין את התבואה ולא בוצרים את הענבים ולא מוסקים את הזיתים שכל אלו עבודות במחובר הם. ואף על פי שאין שביעית נוהגת בסוריה מן התורה, חכמים גזרו עליה שתהיה אסורה בעבודה בשביעית כארץ ישראל. כלל אמר רבי עקיבא, כל שכיוצא בו מותר בארץ ישראל לעשות בשביעית מן התורה, כגון העבודות בתלוש שרק מדרבנן אסור לעשותן בלא שינוי, עושין אותן בסוריה כרגיל בלא שינוי. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי י"ט באייר תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף סמכת במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי חף באייר תשפ"א, חמישה שבועות לעומר, ונלמד את דף סמכת במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.